בוקר טוב, אנחנו פרשת תצווה, גם פורים. ננסה לגעת בשני הדברים. גם זכור, אבל האמת שבהתחלה בכותרת היה כתוב גם זכור, אבל בסוף לא נכנס. אבל אולי ננסה לחבר את איכשהו את ה...
לא זכרתי,
זכרתי, רק לא נכנס. טוב, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד, יש לנו עוד פסוק, אחד, אחר לאחר מכן, שמדבר על הנרות, ואז ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ועוברים לדבר על בגדי כהונה. פרשת תצווה, למה נתקע, פרשת תצווה אנחנו מתעסקת בבגדים, לא מתעסקת בשאר הכלים חוץ מהמזבח שנמצא בסוף הפרשה. איפה היה יותר מתבקש? שנדבר על המנורה, על השמן. האם הפרשה שיש את הכלי שבו מדליקים את המנורה, שבו מדליקים את השמן, שזה המנורה, דהיינו פרשת תרומה, או אצלנו, בגדי כהונה, איפה היה יותר מתבקש? בפשטות היה מתבקש יותר בפרשת תרומה. אומר החזקוני, ואתה תצווה, לאחר שגמר לומר כל ציווי מלאכת המשכן, פירש לו איך יתקנו לו אורה. נו, אז למה לא עשית את זה שמה? למה חיכית לפרשה אחרת? יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על החלוקה של התורה, פרק כ"ז מסתיים, מתחיל בפרשת תרומה, מסתיים בשמן זית זר, קטית למאור, בפרשת תצווה. מיד שתי פסוקים אחרי זה, אנחנו רואים לפרק כ"ח. בשביל מה? אם ממילא פרשת תצווה עוסקת בבגדים, בוא תסיים את הפרק כמו שצריך, נשארו לך בסך הכל שני פסוקים. שימו אותה בפרשת תרומה, ואחר כך תמשיך את פרק כ"ח, תתחיל פרשה חדשה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה הפרשה היחידה שמשה רבנו לא מוזכר, נכון? ואתה תצווה, ואתה אקרב, אין את השם של משה רבנו. התירוץ הידוע, בגלל שמשה רבנו אמר, מכן הנה מספריך, אשר כתבת, דחו את הקץ עד איפה שאפשר. מכן הנה מספרי הפרשת כי תישא, דחינו את הקץ, אי אפשר היה בלי משה רבנו, דחו, הגענו לפרשת תצווה, עכשיו עוד... זהו, סגרנו בייגלה. אז היה חייבים להוריד אותו פרשת תצווה. אנחנו ננסה לענות תשובה נוספת על השאלה הידועה הזו. איך יכול להיות שפרשה שמשה רבנו כל כך דומיננטי בה, נעלם שמו ממנה. טוב, כדי לענות על התשובות, אנחנו צריכים ללמוד את היסוד שמביא האור החיים הקדוש על הפרשה שלנו. מתוך היסוד הזה אנחנו נענה על השאלה, על השאלה הראשונה ששאלנו, מה עושה עניין שמן זית זר קטית למאור בפרשת תצווה, ונתגלגל למגילת אסתר. אבל את אור החיים הקדוש אנחנו נצטרך לראות בפנים. הוא ארוך, בסדר? לא כבד מדי, אבל צריך לראות אותו בפנים. ואתה הקרב אליך, טעם אמרו ואתה, גם אמר לשון הקרבה, גם אמר תיבת אליך. התבהר על דרך אומרם, כי הכהונה למשה הייתה למנה, אלא לצד שמיין ללכת בדבר, בדבר השם, אחר כמה פעמים חרה השם בו. נכון, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, ללכת לגאול את ישראל, פעם אחר פעם משה רבנו מסרב. על הדבר הזה משה רבנו נענש. ויסירו מגבירת הכהונה, באמרו עלו אהרון אחיך הלוי, פירוש, שהיה לוי ועכשיו נעשה כהן עד כאן. משה רבנו היה צריך להיות כהן, בגלל סירובו ללכת ולגאול את ישראל, הוא הפסיד את הכהונה, והכהונה עברה לאהרון הכהן. לזה אמר לו, בשעת מעשה, מה איזה מעשה? לקרב את אהרון ולצוות אותו על הבגדים המיוחדים שלו. תנסו רגע לחשוב איזה קשה זה למשה רבנו. משה רבנו יודע שמי היה צריך להיות במקום אהרון? הוא היה צריך להיות. עכשיו לא רק שנלקח ממנו הכהונה, הוא זה שצריך לדאוג לכהן לצוות אותו. זה ממש לזרות מלח על הפצעים. אין לו פצעים, אתה אומר. טוב, לזה אמר לו בשעת מעשה, ואתה, פירוש, לא לצד שאני מצווך לבד, אלא גם אתה מצד עצמך, הקרב את אהרון במקומך, ותעשה הדבר כאילו אתה חפץ בו. כי זה לך במקום קורבן, לכפרה, על אשר העזת פניך לפני השם. ואומרו אליך לכפרתך, והקריב את אהרון, ויתן לו גדולתו, אין לך קורבן גדול מזה. משה רבנו כביכול מקריב קורבן, בזה שהוא בא ומסמיך את אהרון, ומצווה אותו על הבגדים. מה שאמרנו קודם, שזה זריעת מלח על הפצעים כביכול, נכון, זריעת מלח על הפצעים מרפא את הפצעים. זה בדיוק מה שהיא עושה. היא כואבת, היא קשה, אבל היא מרפא, יש בה ריפוי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך שהפעולה הזאת שאתה עכשיו עושה עם אהרון, כמה שזה קשה, זה מה שיקרב אותך אליי. זה מה שיחפר לך על מה שעשית בסנה. עוד ירמוז, באומרו הקרב אליך, כי על ידי חטא האדם מתרחק בחינת ענף נשמתו, שכנגד אותו ענף שבו חטא, משורשו הגדול, כפי גודלו, והקטן לכפי קוטנו. והנה באמצעות ההפצרות שיפציר בשליחות השם, גרם להתרחקות ענף אחד מענפי נשמתו משורשה. והגם, כי השם הענישו, אף על פי כן, כל עוד שלא קיבל העונש, הפגם עומד במקומו. והרחוק עודנו מרוחק. לזה בשעת תכלית הדבר, עודיו. כי בזה יהיה מתקרב הרחוק. על ידי מה הוא יתקרב? הענף שיתרחק. הענף שיתרחק בסנה. על ידי מה הוא יתקרב בחזרה? על ידי זה שהוא... ואתה קרב אליך את אהרון הכהן. והוא אומרו, ואתה קרב אליך, פירוש, הקרב לעצמך, פירוש לבחינתך, שרחוקה באמצעות החטא הוא. ונתכוון השם להודיעו, כי זה תיקונו. עכשיו תראו מה אומר האור החיים. ומזה אני משכיל על דבר שאמרו זיכרונם לברכה. בסוף ברכות, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. הוא מפרש בגמרא לקבל הרעה בשמחה, כשם ששמח בטובה עד כאן. והיה הדבר קצת בעיניי רחוק. כך אומר אור החיים הקדוש. הממרה הזאת של חז"ל הייתה בעיניי רחוקה. איך יכול להיות שאדם בא עליו משהו רע, הוא שמח באותה מידה שבא עליו משהו טוב. ועל פי הדברים האמורים בעניין, הנה האיסורים הם מקריבים ענפי הנשמה, שהיו רחוקים משורשם, שאין לחמה ומר, כי עוזבו את השם אלוקיו. הריחוק מהשם על ידי החטא, זה הדבר המר ביותר שיש לאדם, ובאמצעות האיסורים, התקרב הרחוק, ועל זה ישמח לב המשכיל. אור החיים נפלא. בתחילת פרשת תצווה. טוב, איך זה קשור לזית? אומר המדרש בשמות רבה, ואתה תצווה הדאו דכתיב, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד? והלא בכל מיני אילנות נעים ומשובחים נקראו ישראל. נמשלו? להרבה אילנות. אז מה דווקא זית? אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו? מגרגרין אותו. מה שנקרא בימינו מסיק. ואחר כך מורידים אותו מן הזית. זה שלב לפני. אז מה זה הגרגור? יש מהראש. יפה. ואחר כך מורידים אותו מן הזית ונכבט. ומשחובטים אותו, מעלים אותו לגת. ונותנים אותו במתכן. ואחר כך תוכנים אותו. ואחר כך מקיפים אותו בחבלים. ומביאים אבנים. ואחר כך נותנים את שומנן. כך ישראל. באים עובדי כוכבים וחובטים אותם ממקום למקום. וחובשים אותם. וכופטים אותם בקולרין. ומקיפים אותם. תרטיוטין. ואחר כך עושים תשובה. והקדוש ברוך הוא עונה להם. אומר המדרש, אתה יודע למה ישראל נמשלו לזית? כי הזית הזה עד שהוא מגיע לך לצלחת, הוא עובר הרבה איסורים. אבל תדע לך, שאם באו עליך איסורים, אתה צריך, אתה אפשרות אחת להתמקד באיסורים. כמה רע לי, כמה קשה לי, כמה אני סובל. אפשרות שנייה, להתמקד במה יוצא מזה. פרשת שמן זית זך קטית למאור נסמכה לפרשת ואתה תצווה ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, זה היה הכנה למשה רבנו על מה שהוא עומד לעבור. אתה עכשיו מרגיש את הקושי? תסתכל על הזית. גם הזית עובר קשיים, אבל בסוף מהקשיים האלה, מהאתגרים האלה, מההתמודדויות האלה, מה יוצא? יוצא שמן זית זך, קטית למאור. מהשמן הזה, יוצא אור גדול. אומרת הגמרא במנחות, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו, אלא על ידי קטיטה? אף ישראל, אין חוזרים למוטב, אלא על ידי איסורים. האם הקדוש ברוך הוא נהנה להביא עלינו איסורים? לא. איך אב רחום וחנון יכול ליהנות מדבר כזה? אלא אב רחום וחנון, שמבין מה ההשלכות של ריחוק מאבא, אם המשמעות היא שעל ידי איסורים מתקרבים, אז יש עדיפות לאיסורים. על זה אומרים חז"ל, ויעשר המלך את הבעתו, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה שרת הבת של אחשוורוש יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתנבו להן לישראל, שכולן לא החזירו למוטב, ואילו שרת הטבעת החזירתן למוטב. לא החזירו למוטב 48 נביאים? לא התרחש שום דבר בעם ישראל? מכל הנביאים שהתנבו? אתם יכולים להסביר את העיקרון הזה? 48 נביאים לא מצליחים להזיז את עם ישראל מילימטר. חשברוש רק מוריד את הטבעת, עם ישראל נכנס לסיר לחץ. סיר לחץ, אתה מתחיל לשמוע בתוך הסיר. איך זה קורה? מסביר לך את המסויפר את היסוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מסביר לך את המסויפר בתורת משה, על איך פועלים הנביאים. הנביאים זה עובד ככה. אם יש, הנביאים זה מפוח. כך אומר לך את המסויפר. מפוח, אם אתה בא עכשיו לעצים שלא התחלת להדליק אותם, אין לך ניצוץ. אתה תעשה עם המפוח, חוץ מכאבים בידיים, לא יהיה לך שום דבר. מתי המפוח יעזור? כשיש לך ניצוץ קטן, איזה משהו שעוד נשאר, אתה תעשה עם המפוח, הוא יעביר את הכל. אומר לך את המסויפר, זה בדיוק ההבדל בין נביאים לבין שרת הבת. נביאים מועילים אם נשאר ניצוץ. אבל אם אין ניצוץ, נגמר הסיפור. שום נביא לא יזיז מילימטר את מי שהוא מתנבא אליו עכשיו. אבל השרה טבעת, אתה, אתה, אתה הולך לחפש אש כדי להדיק את העצים, כדי להינצל מהגזרה. כשהעסק יורד לרגש, לא נשאר בשכל, אנחנו מבינים שמה שהנביאים אומרים, הכל יהיה, אתמול הבת שלי חזרה, תרגיל רעידת אדמה. תרגיל רעידת אדמה, היה במוסדות החינוך, תרגיל רעידת אדמה. אמרתי לה, מה עשיתם? ברחנו החוצה. שכוח. שאלתי אחרי זה, תגידי, מה המדינה עושה בשביל הרעידת אדמה הזו? כולם כל הזמן, מה מטרים? מה מטרים? עומד להגיע. כמה זמן עבר מהפעם האחרונה? הסטטיסטיקה מה אומרת? כל כמה זמן? 100 שנה. לא, 50-100. אנחנו מתקרבים, בעזרת השם שלא יהיה. אבא רחום מחנון. אבל מטריעים. אומרים, חבר'ה, העסק לא מוכן. נכנס מפה, יוצא מפה. נכון בדרך כלל. למה זה ככה? עד שאתה לא רואה את הסכנה מוחשית, אתה לא בלחץ. שום דבר לא בלחץ. מתי אתה נכנס לסטרס? כשאתה מבין שאתה תלוי בין חיים למוות. שם העסק יתחיל לעבוד. אם לא יהיה ניצוץ, אתה תגרום לזה שיהיה ניצוץ. אנחנו כבר סומכים עליך, אדוני. שאתה תגרום שיהיה ניצוץ, והעסק הזה יבר שם. בדיוק. אמרתי כבר כמה פעמים, כולנו מבינים גדולים בוידעת היום, אבל לא מבינים כלום בהשיבות האלה לבביך. המעבר הזה, אמרתי לכם כבר, שרבי ישראל מסלן, שאלו אותו במה הוא עובד, אז הוא אמר, אני בונה קשרים. אתה בונה קשרים? היהודי בן 80 עם זקן ארוך, איזה קשרים אתה בונה? הוא אומר, אני בונה קשרים מהמוח ללב. כל היום בונה קשרים מהמוח ללב. שמה שיש כאן, יעבור ללב. אומר, היערות דבש, למה כתוב גדולה שרת הבת, ולא כתוב גדולה גזרת המלך? מה זה שרת הבת? שרת הבת בסך הכל הייתה פעולה. מסביר היערות דבש דבר נפלא. אומר היערות דבש, שעם ישראל ידע אם יש לו עסק. מה זה החשברוש הזה? הפרפח. יום אחד הוא נמצא בצד הזה של הסטייק, יום השני הופכים אותו, הסטייק הופך על הצד השני. היום הוא גוזר על עם ישראל, מחר ישנה את הגזרה. הכל בסדר. אבל כשעם ישראל מה ראה? כשראו שהוא הסיר את הטבעת ונתן אותה לחשברוש, לאמן, פה כבר נכנסו ללחץ. אמרו, העסק לא יעבוד. זאת אומרת, מה אדם בר בראש שלו? כל פעם שאדם יש לו הסבר, הכי קטן שלא יהיה, למה הדבר הזה לא יקרה, העסק לא יעבוד. מה היה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות? להביא לכזה מצב, שעם ישראל יבין שהעסק פה אמיתי. גם אסתר הבינה את זה. מה זימנה אסתר את המן למשתה השני? מה היא ראתה? הגמרא אומרת שם הרבה תירוצים. מה היא ראתה? מה אומרים עם ישראל במקווה? מה הנייס? יחות לנו בבית המלך, תירגע. יצדר את העניינים. כך אתם מדברים? שום בעיה. בואו נכניס אתכם ללחץ. נגיד, בואו תראו, הנה, הבחורה מרדה בכם, מזמינה את המן, אכלנו אותה, זה גיס חמישי. מה אתם חושבים קרה באותו יום? נכנסו למקווה, ומה אמרו כולם? מרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. תראו מה קורה פה. כולם התחילו להיכנס ללחץ. מה לעשות? זה טבע האדם. כל עוד יש לו מקום לברוח ולהישאר באזור הנוחות שלו, הוא לא יוצא משם. הוא לא יוצא. עם ישראל במצרים, כבר דיברנו על זה הרבה, 4 חמישיות, נשארו בפנים. משיגנרים. לא בטוח שאנחנו, אם היינו שם, לא היינו במשיגנרים האלה. בית שני, כמה עלו, ומי נשאר? הישיבה בוחרים. מי עלה? מי שאין לו מה להפסיד. שהחיים שלו גם ככה היה נבר של הפצח. זה מי שנשאר שם, זה מי שעלה. אין לי מושג איפה אנחנו היינו, אם היינו שם במצרים. משום יש לי תחושה שאני לא הייתי בחמישית שיוצאים. אולי הייתי פה את הסרוגות, כן. אוהבים אקשן כל הזמן, מקימים חוות, גבעות, הולכים. מתאים להם לצאת. טוב. איך אנחנו, תסתכלו מקור 11, הדרך להגיע לאהבת השם, מתחילה ביסוד הזה, שאיתו אנחנו עוסקים היום. אומר בעל החוכמה ומוסר במקור 11. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב עבדימי, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. ראינו כבר את הגמרה הזאת, בשבועיים האחרונים פעמיים. אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כולנו מכירים את הגמרה הזאת. אומר בעל החוכמה המוסר, רואים אנו בחזל טענה שקבלת התורה הייתה עדיין בגדר הכרח. והוא, ובקבלת התורה נפתחו להם כל הרקיעים, והיה אצלם ביטול היצר. בכל מעמד הר סיני, שבעה רקיעים נפתחו להם. מכירים אתם את הזוהר הזה? שבעה רקיעים. הם קיבלו המון המון שפע של טוב. המון שפע של טוב הם קיבלו. והוא, ובקבלת התורה נפתחו להם כל הרקיעים, והיה אצלם ביטול היצר. אבל כל זה לא היה מחמת האור הגדול. נכון, נפתחו הרקיעים. היה אור גדול. כשיש אור גדול, מה אתה... אתה חושב שהיצר הרע עובד בזמן הזה? הוא לא עובד, אבל מה הוא עושה? הוא מחכה בסבלנות. למה הוא מחכה? שהרקיעים ייסגרו והאור ייעלם. מה, האור הזה לא השפיע עליך? לא. חוזרים לשגרה. שימו לב. אבל כל זה לא היה מחמת האור הגדול. ומביטול היצר מחמת האור הגדול, אין היצר נעשה אוהב. ובאמת הרי סעו מהר. באמת מה קרה אחרי שנסגרו הרקיעים? סעו מהר מן הדרך. ודווקא באחשוורוש, בחושך הגדול, בצרות ופורנויות הגדולות, דווקא במצב כזה, היצר נעשה אוהב. את מי? את מי הוא אוהב? את השם יתברך. אתם יכולים להסביר איך בן אדם מקבל מכה, ומתוך המכה הזו, הוא אוהב את השם יתברך? אבא נותן לבן שלו סתירה. זה השלב שבו הבן יאהב את האבא? התשובה היא כן. עכשיו, לא לבוא כל יום ולתת סתירה במקום נשיקה. אלא בוא נסביר מה עומד מאחורי הדבר הזה. מה עומד מאחורי הדבר הזה? תסתכלו במקור 12. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל... מה היה הנקודה, נקודת השיא אצל אסתר במגילה? נקודת המסירות נפש הגמורה של אסתר. מרדכי מצווה את התח, לך תגיד לאסתר, שתלך אל המלך ותסדר את העניינים. אסתר אומרת למרדכי, תגיד לי, אתה השתגעת? היא לא מדברת ככה. היא לא אמרה לו, השתגעת. שולחת, היא אומרת, אבל אתה יודע, שמי שהמלך לא קרא לו, והוא בא מעצמו, כדור בראש. אתה יודע איך זה עובד? הבן אדם הג'נון. החשברוש לא מאוזן. שתה אתמול קצת וויסקי, לך תדע איך הוא קם. הוא יורה, ואחר כך חושב מה הוא עשה. לא מתאים לי האירוע הזה. אתה יודעת כמה זמן יש לנו עד שהגזרה תצא לפועל? כמעט שנה. לך ליקב כביר מרדכי, קח לך כוס קפה, תירגע. מה אתה שולח אותי לדבר הזה? מה אומר למרדכי? אם החרש תחרישי בעת הזאת, את גמרת הקריירה. את ובית אביך תובדו. מאיפה היא הצלה ליהודים? רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. פספסת כל הנקודה שלך, אתה תתחיל להגיד לי עוד שנה, לא שנה, זאת ההזדמנות. מה אסתר עכשיו צריכה? מסירות נפש. עכשיו אסתר צריכה את המסירות נפש. דבר על בני ישראל ואיסאו. לא את תפילה עכשיו. למה לא? מה עושה יהודי כשקשה לו? מתפלא? למה לא את תפילה? יש זמנים שצריך למסור את הנפש. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יגל אותך? צריך קרבה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מה גורם לקרבה? קבלה לא גורמת לקרבה. נתינה גורמת לקרבה. כשאתה תקריב את היקר לך מכל למען שמו יתברך, אז אתה תתקרב אליו. למה? כי לעולם אהבה לא נוצרת מקבלה. האהבה נוצרת מנתינה. ובוא נלמד את היסוד הכל כך כל כך חשוב הזה. מה קרה לאסתר כשהיא ניגשת אל המלך? והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. היא ניגשת, אומרים חז"ל, מה זה ותלבש אסתר מלכות? היה צריך להיות כתוב, בגדי מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות? שלבשתה רוח הקודש. היא התרוממה במעלה, היא הפכה להיות אדם אחר. למה? כי היא נתנה לריבונו של עולם. את מה? את החיים שלה. היא הסכימה לתת לריבונו של עולם את החיים שלה. תראו במקור 14. רבי יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, מביא דברים נפלאים בשם רב אברום, אביו. הוא מביא את הרמב"ם במורה נבוכים, שאומר שאדם שמוסר נפשו על ישראל, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו למדרגת רוח הקודש. מאיפה יודעים את זה? אבי זה צל פרש, לפי זה את הפסוק ותלבש אסתר מלכות. רשי שם מבאר שאסתר לבשה רוח הקודש. מהו הקשר שבין לבישת מלכות לכך שאסתר זכתה פתאום לרוח הקודש? לפי מה שהסברנו, הסביר מורי אבי, על פי המורה נבוכים, שבשכר מסירות הנפש הגדול של אסתר, שאמרה ובכן אבוא אל המלך, אשר לא כדת, וכאשר עבדתי עבדתי, זכתה באותה שעה לרוח הקודש. ותלבש אסתר מלכות. תמיד שאתה נמצא בעמדה של נתינה, אתה תתחבר לדבר שלא אתה נותן. כשאתה נמצא בעמדה של קבלה, אתה לא תצליח להתחבר לדבר שאתה מקבל ממנו. למה? מה היסוד שלו? קודם כל רואים את זה, ילדים קטנים. ילד קטן נולד, כל שעתיים, מה אתה שומע? מה צריך? אוכל. האמא קמה, מניקה, הולכת לישון, אחרי שעתיים, חוזר חלילה, מניקה, למחרת, אומרים לה, את באה לטיול יומיים, כולם יוצאות ליומיים. אני עם הקטנה, מה אני אחסה עכשיו? תקועה בבית. תקועה בבית עם הקטנה הזאת. ילדים דורשים המון. אבל מה הדרישה הזאת יוצרת? יוצרת המון המון חיבור בין האמא לבין הילד. הילדה, התינוק, התינוקת. ככל שאתה יותר נותן, ככה אתה יותר מחובר לדבר שלא אתה נותן. אתה חי במדינה. אם אתה נמצא בעמדה רק לקבל, אתה לעולם לא תהיה מחובר. אתה רק תחפש איך למצוץ את הכסף, איך לקבל, ואתה תמיד תהיה במה באיזה עמדה? שנאה כלפי מוסדות המדינה. אבל אם אתה נמצא בעמדה של נתינה, קרי, אתה משלם מיסים כמו שצריך, אתה לא גוזל את המדינה, אתה משרת בצבא, או לחילופין, אם אתה יושב ולומד תורה, והדבר הזה מגיע לאיזושהי הבנה, אתה יכול ללמוד תורה 9 חודשים, אתה יכול רק ללמוד תורה, לפעמים גם זה יש, אבל מתוך מה? לימוד שהוא מתוך לא עכשיו, אני חי בגלות, ואני צריך לנצל את הפריץ כמה שיותר, אלא אני עכשיו יושב ולומד תורה בשביל שעם ישראל יצליח במשימותיו. זה התפקיד שלי, התפקיד שלי זה אלף למטה, אלף למטה. אנחנו נבחרנו מהיושבים מבית המדרש. אבל מה ההשקפה שלך מתוך בית המדרש? האם ההשקפה שלך היא למען עם ישראל, למען ארץ ישראל? או שלא, למען עצמי. ככל שאתה תהיה בעמדה של נתינה, אתה תהיה מחובר. ככל שאתה תהיה בעמדה של קבלה, אתה תסנה. אתה לא רק לא תתחבר, אתה תסנה. מספרים סיפור נפלא על החתם סופר. שכשהיו מגיעים אל הבנים, הוא היה נותן להם צרור אחד עם כסף, וצרור נוסף עם אבנים קטנות. כך מסופר. שאל אחד התלמידים, את החתם סופר, מה פשר עסק עם האבנים הקטנות? אמר לו החתם סופר, תדע לך, שמי שכל הזמן מקבל ממך, בסוף ישנא אותך. כיוון שהם ישנאו אותי, הם יזרקו עליי אבנים. אני מעדיף שיזרקו עליי את האבנים הקטנות שאני נותן להם, ולא יזרקו עליי אבנים גדולות. כך אמר החתם סופר. פילפ לא עם הדבר הזה. תיקחו ילדים מפונקים, שכל היום נמצאים בעמדה של לקבל. ההורים לא דורשים. הילד מגיע הביתה, חמוד אתה יכול לשטוף את הכלים? לא, אוקיי, אוקיי, לא ביקשתי כלום, סליחה. סליחה שאמרתי. מה סליחה? הוא חלק מהבית. מתוק שלי, עד שהכיור הזה לא נקי, אתה לא יוצא מהבית. עד שהכביסה לא מקופלת, אין ללכת לחברים, לא כעונש. תסתן את החלק שלך, אחרי זה תצא. ממה אתה מפחד מהילד? אתה לא מבין שהדרך לחבר אותו לבית, זה על ידי נתינה? ולא שתקנה לו עוד משהו? אתה כל היום מרעיף עליו קניות, את מה שאתה קונה, חושב שאתה תפנק אותו בדברים, מה אתה חושב שהוא יעשה בסוף? הוא יבט בך. אתה רוצה שהוא יהיה חלק? אתה רוצה שהוא יאהב את הבית? אתה צריך לגרום לו להשקיע. בלי להשקיע, הדבר הזה לא יעבוד. למה אנחנו רואים היום דור כל כך מפונק? כי פעם מה היה? לא הייתה ברירה. המשפחות היו עניות. הילד היה מגיע לגיל 14-15, מה אומרים לו? חמודי, תצא לעבוד, אין ברירה. אין ברירה, אין אוכל בבית. הם היו הרבה יותר ממושמעים. הם היו הרבה יותר מכבדים את הדור למעלה, כי היו יותר מחוברים לו בצורה נכונה. פתאום קם דור שמה, שאתה רק נותן לו. אתה רק נותן, אתה לא דורש. לא צריך לשפע. יש זה, לא צריך לדרוש. אתה לא מבין שאתה הורג את הילד? אתה הורג את עצמך? אתה הורג את כל הרכב המשפחתי ככה. זוגיות טובה מתחילה איפה? בלא מה אני מקבל ממנה. אלא מה אני עושה למענה. אותו דבר האישה כלפי הבעל. לא מה אני מקבלת ממנו. אלא מה אני עושה למענה. זה הדבר שיוצר חיבור. זה הדבר שיוצר את האהבה. בואו תראו. מה אומר ספר יונה? מה אומר הקדוש ברוך הוא ליונה? ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו. שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על נינווה. העיר הגדולה וכולי. אומר הרד"ק, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, הדבר שיעמול בו האדם, הוא עצב יותר בעובדו. ואף על פי שאל יתברך לא עמל ביצירת הנבראים. דיברה תורה כלשון בני אדם להבין השומעים. משהו שאתה עמל, שאתה נותן מעצמך, אתה מחובר אליו. כשאתה לא עמל על משהו, אתה מקבל משהו בלי לעמול, הוא לא שלך. הוא לא שלך הדבר הזה. לא יהיה חיבור ביניכם. מה אנחנו עושים בפורים? המגילה פותחת, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. יש במחלוקות, יש מריבות. אומר החתם סופר, מה התיקון של זה? הוא משלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. אתה כדי לתקן את את האבון הזה של המחלוקת, אל תהיה בעמדה של לקבל. תהיה בעמדה של נתינה. תיתן. על ידי הנתינה, אתה תאהב. אתה תתחבר. תיתן אפילו לאנשים, שהם בדרך כלל במהלך השנה, אתה לא בהכרח לגמרי בקשר איתם. הנתינה הזאת תיצור חיבור. המתנות לביונים יוצרים חיבור. תראו במקור 22 דבר נפלא, מצאתי אותו באתר של ישיבת הר ברכה, הרב גור גלון, שהוא מביא את הדברים בשם הרב דודקביץ'. הכל גבר. בסדר? אנחנו שלושה יישובים פה. לא. היחיד שלו מהגבר פה. אומר ככה, אומר האדמור מעם שינוב, כיוון שאנו יודעים שכל מכה במצרים שימשה כמה זמן? חודש ימים. מכת בכורות באיזה חודש הייתה? י' ניסן. זה אומר שמכת חושך מתי הייתה? באדר. מתי באדר? בפורים. וי' אדר. ומה כתוב במכת חושך? לא ראו איש את אחיו. זה מה שכתוב מכת חושך. החושך הכי גדול זה שלא רואים איש את אחיו. והתיקון לדבר הזה, זה על ידי המתנות לאביונים שאנחנו נותנים. על ידי המשלוח מנות. על ידי החיבור הזה. דורות ראשונים, היה במסירות נפש. נכון, הגמרא בברכות אומרת, מה ישנה ראשונים? דיתרחש לאוניסה. שהיו להם ניסים. ומה איתנו? שלא מתרחשים לנו ניסים כאלה. מה הניסים? רב יהודה רק היה שולף את הנעל, מה היה קורה? מבול. גשם חזק. אנחנו מורידים את הנעל, מה יש? ריח לא נעים. מה זה הדבר הזה? למה דורות ראשונים הורידו נעל, בום? למה זה עבד להם? מה, הם ידעו יותר תורה? מה פתאום? הם ידעו בסדר אחד, ואנחנו? בקיים שישה סדרים. על מה אתה מדבר? אלא מה? ראשונים שמסרו נפשם הקדושת השם, התרחש לאוניסה. אנחנו שלא מוסרים נפשנו הקדושת השם, מורידים את הנעל ונשאר רק הריח הלא נעים. זה כל ההבדל בינינו. זאת אומרת, אתה יכול לדעת הרבה, אבל אם אתה לא נותן מעצמך, מה זה מסירות נפש? אומרת הגמרא בברכות, ואהבת את השם אלוקיך. תניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. אתה צריך לתת, איפה שאתה מרגיש את הקושי, שם תיתן. למה? כי דרך הדבר הזה אתה תאהב. דרך הדבר הזה אתה תהיה מחובר. חלק ממך יהיה שם. כשאתה עובד על משהו, חלקים ממך נמצאים שם. ולכן אתה מחובר לאותו דבר. יש גמרא בחגיגה. מביאה את הפסוק, וראיתם בן צדיק לרשע, בן עובד לאוקים לאשר לא עבדו. שואלת הגמרא, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. למה הכפילות הזו? אומרים, לא, לא, לא. יש צדיק ורשע. אתה יודע מה זה עובד אלוקים ואשר לא עבדו? אינו דומה, השונה פרקו 100 פעמים, ל-101 פעמים. עשה 100 חזרות, מה הוא נקרא? אשר לא עבדו. למד 101, מה הוא נקרא? עובד אלוקים. מה? 100 חזרות לא הועילו? להיות עובד אלוקים? מסביר בעל התניא דבר נפלא. הרגילות בזמנם הייתה לחזור על הלימוד כמה פעמים? 100 פעמים. זאת הייתה הרגילות. אם אתה עושה על פי מה שרגיל, לא נתת מעצמך. מתי אתה נותן מעצמך? כשאתה מתאמץ עוד קצת, עוד טיפה, נתת 101, שם אתה עובד אלוקים. שם אתה תהיה מחובר. המקום הזה של הנתינה הוא מקום מאוד 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 חשוב בחיים. כשאתה רוצה להתחבר למקום עבודה, אל תנסה כל הזמן להיות בעמדה של מה מגיע לי. תנסה להיות בעמדה מה אני יכול להועיל. מה אני יכול להיטיב עם המקום הזה. כשאתה תהיה בעמדה של מה אני יכול להיטיב, אתה תראה כמה אתה תתחבר למקום שבו אתה נמצא. הגעת לקהילה? אל תחכה לקבל. אל תחכה, אני לא אומר שאסור לקבל. להפך. להיות רק בעמדה שנותן, ולא לאפשר קבלה, זה גם לא טוב. זה יוצר התנסות, זה יוצר פירוד, זה יוצר חוסר נעימות אצל הסביבה, שהם לא יכולים להתחבר אליך. הם לא יכולים להניק. למה זה יוצר? הרי לכאורה זה המעלה הכי גדולה, שבן אדם רק נותן ולא מוכן לקבל. למה זה יוצר? אתה מחובר לכולם על ידי הנתינה שלך, אבל אף אחד לא מצליח להתחבר אליך, כי אתה לא מאפשר לתת. אל תחשוב שאתה מקבל. תבין שאתה מאפשר לתת. על ידי זה שאתה מאפשר לשני לתת לך גם, אתה גורם לו גם להרגיש להיות מחובר אליך. שאלנו שתי שאלות בתחילת השיעור. שאלה אחת ענינו. נשארה לנו שאלה שנייה. למה משה רבנו נעלם מהפרשה? משה רבנו עומד ואומר, מכן נינה מספרך אשר כתבת. המשפט הזה, זה לא היה עונש למשה רבנו לא להיות בפרשת תצווה. להפך. המשפט הזה העלה את משה רבנו למדרגה עליונה. בואו תראו מה אומר הזוהר הקדוש, על ואתה תצווה. מקור 29. הבאתי את פירוש הסולם, שלא יהיה לנו פה ארמית. ואתה תצווה ואתה הקרב. אמר רבי חייא, מה השינוי שבכאן מבכל המקומות, שכתוב ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה קח לך בסמים ראש, וכולי, שלא כתוב כבכל המקומות. למה כתוב ככה? מה היה צריך להיות כתוב? והקרבת, ותדבר, ותצווה, ותיקח. מה זה ואתה הזה? הוא משיב, אלא הכל הוא בסוד עליון, כדי לכלול עמו השכינה, כי השכינה נקראת אתה. כך שמה של השכינה, אתה. וכשכתוב ואתה, היינו לכלול עמו השכינה, בהציווי ובהדיבור. אתם מבינים לאיזה מדרגה הגיע משה רבנו? באומרו מכן נינה מספריך אשר כתבת? הכי גבוהה שיכולה להיות. הוא התחבר לשכינה. הוא הגיע למדרגה שאיש לא יכול להגיע אליה. למה השם משה נעלם? כי משה רבנו קנה מדרגה יותר עליונה מהשם משה. הוא הגיע למדרגה של ואתה. השם שלו הפך להיות שם חדש. ואתה. כך הקדוש ברוך הוא מביא אותו למדרגת השכינה בגלל המכן נינה מספריך אשר כתבת. נכון. המסר הגדול שיש לנו פה מהשיעור הזה זה כשאנחנו חווים לו עלינו קשיים והתמודדויות בראש ובראשונה תדע איך להתקח להסתכל על ההתמודדות הזו. אם אתה תהיה עכשיו במתוסכל, מיואש, בביקורת על ריבונו של עולם, למה עשית לי את זה? אז מה אתה תפספס? אתה לא נותן מעצמך כלום. אבל אם אתה בא ואומר ריבונו של עולם, אתה צדיק. צדיק אתה השם על כל הבעלי. מה שאני צריך לקבל, זה רק כדי לקרב אותי אליך, יתברך. תקבל את הדברים באהבה ותיתן, ותגיד ריבונו של עולם, אני ממשיך לקיים מצוות למרות הקושי. ותיתן מעצמך, אתה תראה שמתוך ההתמודדות הזו, כשאתה תהיה בעמדה של נתינה, ולא בעמדה של ביקורת, וכעס, ומרמור, ואני לא יודע מה, אתה תראה איזה שמן טוב, תצליח להפיק מהדבר הזה, בדיוק כמו שהזית, שכשרוצים להפיק מנו שמן, הוא עובר את כל התהליך, מצמרת העצים, ועד שהוא מגיע לך, אליך, לצלחת. העיקר, כדי להתחבר למשהו, זה על ידי נתינה, ולא על ידי קבלה. שיהיה לכולנו, בעזרת השם, שבת שלום, פורים שמח,